והוא היחס בין מישהו אמר על המקום מותר לו לצאת, אני לא אפגע. ונושא של היחס בין מדע לבין תורה, לא יכול להיות. לא, לא יכול להיות. אז כבר שמעת את זה. כן. נכון. אז הם שמעים אותך, זה? טוב, בסדר. והייתי רוצה לקרוא שנעסק בזה משום שבאופן מפתיע הנושא הזה נלמד בצורה ילדותית כמה ממש ילדותית בעולם הדתי וגם בעולם החילוני, נגיד בחברה הישראלית בכלל, ולכן יש צורך לצערנו להתייחס לנושא הזה בקצת הרחבה למרות שהדברים פשוטים. בסדר? יחס בין תורה לבין מדע. ובכן, מה העניין? בדרך כלל שומעים כל מיני שאלות מהסוג של הרי המדע סותר את היהדות, או כיצד אתם מיישבים את הסתירות בין התורה לבין המדע. כל מיני דברים כאלה. ואז מצאנו ביחס לנושא הזה שש עמדות, ככה לפחות נגיד נראה לי מתוך מה שקראתי, שמעתי וכדומה, עלו בידי שש דעות שונות ביחס לנושא. מתוכן חמש לא נכונות ואחת נכונה. בסדר? החמש הלא נכונות מתחלקות לשני חלקים, לארבע ואחת. כן, אנחנו נלמד תפילה. ארבע גישות לא נכונות, ארבע נכונות. אחר כך אנחנו נלמד עוד גישה חמישית לא נכונה, ואחר כך אנחנו נלמד עוד גישה אחת נכונה. סך הכל שש. אבל זה מתחלק לפי העניין הזה, תראו למה זה מחולק באופן הזה. אם כן, מהן ארבע הגישות הלא נכונות? הגישה הראשונה היא התורה אמת והמדע שקר. זו גישה הראשונה. למשל, תמצאו דברים כאלה גישה השנייה אומרת כמה המדע באמת איגר התורה שקר. זאת גישה מצויה אצל מה שנקרא פוזיטיביסטים, אלו הפילוסופים של המאה ה-19 וקצת במאה ה-20 שסונדרו מאוד מהתפתחות המדעית. במילת אחת, במאה, מה? פוזיטיביסטים. הם ראו שהמדע מגלה דברים שבני אדם עד היום לא זכו להם. בקצב מסחרר, באמת במאה ה-19 הייתה התפתחות אדירה, וזה נתן את התקווה שכל השאלות הגדולות שעד עכשיו פתרו אותן או בתחום הדת או הפילוסופיה או המוסר, כל השאלות האלה תמצאנה את פתרונן במדע. כלומר, אם יש אלוהים או אין אלוהים למשל, זה המדע יפתור. עוד לא הגענו לפתרון מוכן, כי חסר לנו עדיין מידע. אנחנו נאסוף מספיק מידע, בסוף כל השאלות זה תיפתר. גישה שלישית אומרת כך, התורה אמת וגם המדע מסכים. זאת הגישה למשל של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' אומר שמבחינה מדעית דעותיה של התורה הן נכונות, ומי שאומר שהמדע סודר זה שהוא לא למד מדע כמו שצריך, אבל אם תלמד כמו שצריך אתה תראה שמבחינה מדעית זה בסדר. למשל, ניתן להסביר שמבחינה מדעית העולם, כלומר הדינוזאורים, מעולם לא היו, אלא השלדים האלה נבראו במעבר האדמה לפני ששת אלפים שנה. כדאי הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם שכבות ביולוגיות ועם דינוזאורים. זאת השיטה של הרבי מלובביץ'. Τι ήταν εκεί.
Ο Βέτο.
Χαμαριά. Παιδιά, θα το βάλω. Μασχήμα, λέει. Δεν μασού יותר למשל בסמינריונים של ערכים. אומרים, אתה יודע, כדור הארץ באמת בין מיליארדי שנה, אבל זה לא מפחיד אותנו, המדרשים כבר אמרו את זה. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא מחר איתנו, אז מה זה בכלל עושים לנו? כן? הרי לפעמים שהיהדות מסכימה. אם כי באמת בסמינריוני ערכים, הדבר הזה הוא בערב מובן, משום בתורת האבולוציה כאן זה נעצר, לא מסכים. תורת האבולוציה לא, אבל עידנים גיאולוגיים כן. בסדר, אבל נגיד, בתחום של העידנים הגיאולוגיים, אפשר לומר שהם מאמצים את השיטה מספר 4. המדע, באמת, וגם התורה מסכימה לזה, ולכן, לוגית, אתה רק גילית את אמריקה כשאמרת שכדור הארץ במיליארדי שנים. זה כבר כתוב בספר קבלה, זה כבר כתוב במדרשים, אז מה אתה עושה? רב, סליחה,
זה לא...
בעבודה
הזו, אני חושב שהערכים לא כל כך מדויקים, כשראיתי העולם יותר... השניים שלי יצא להשתתף, יצא לי של ערכים, אז יותר מבחינתם יש את העניין ש... מאחר בעולם הוא נברא, הוא יכול להיברא בגיל נתון מסוים, כמו שאדם הראשון לכאורה יכול להיברא בתור דמות
שלי. יש גם דעה כזאת, זה השני של ערבים לובביץ'. כן, גם זה שומעים, כן. הם אומרים את זה יותר על אדם הראשון, שנברא בגיל 20, למשל לפי המדרש, מאשר על גיל העולם, שזה הם מעדיפים, נגיד כנשק אחרון, לשלום את הקדוש ברוך הוא בורא עולם,
נגיד הרב צבי אינבר נותן בדרך כלל את העניין של זה שבימינו אנו תהליכים כימיים הולכים במהירות מסוימת, לא אומר שלפני 6,000 שנה הם הלכו במהירות
אחרת. בסדר, אז אם שיש לנו, אני לא אמרתי שהם באופן אקסקלוסיבי משתמשים בזה, אבל זה מה שאמרתי כאן מצוי יותר אצלם. בסדר? בשם כן, הרבי לובביץ' דוחה את זה לחלוטין, לא מקבל בכלל מה אני אומר. כן? טוב, אם כן, אלה הן ארבע גישות. הצד השווה של כל הגישות האלה זה שהן לא נכונות. מסיבה פשוטה. הם שכחו כל הגישות האלה לברר מה ההגדרה של מדע, מה ההגדרה של תורה. פשוט מאוד. אם אתה תתבונן בהגדרות של הנושאים, אתה תראה שבכלל אין על מה לדבר. לא על סתירה ולא על גישור של סתירה. גם ליישב סתירה זה טעות. בגלל שהתורה, המדע עוסק בתיאור העולם ותפקודו. זה החסור לדבר? מה? זאת, זה הגדרה. זה מסביר מדוע כל אלה לא נכונים. תורה, משמעות העולם.
כן, אני אומר שהמדע זה בעצם מספיק בתוצאה והתורה זה בסיבה?
לא, לא דווקא. גם המדע עוסק בסיבות. אבל הסיבות האלה הן סיבות תפקודיות, זה מה שיש. זאת אומרת, אם תרצה, המדע עוסק בשאלה מה? והתורה עוסק בשאלה מדוע? זה תוכי לזה. ולכן, לא שייך להקשות קושיות מתחומים סופרים, או מסוים תחומים נבדלים, כן.
אנחנו זה מסיכה, אנחנו אומרים תורה, תחומים, תחומים, מה זה התורה, התורה גם...
לא, התורה אף אחד לא למד את זה, מה אתה עושה? תורה, לא, כן. בסדר? ולכן, מצחיק לחשוב שבכלל יהיה צורך ליישב קושייה או להקשות קושייה או לומר שזה מתאים, אני יודע, כל דברים האלה, זה מתאים לנו, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה ברור? כן.
אבל אנשים צריכים לסור איזה משהו שהם מגבילים. לא צריך להחד אותה.
יכולה להיות הגבלה.
הגבלה.
כן, אבל זה לא מה שאומרות השיטות האלה. השיטות האלה אומרות שהתורה והמדע עוסקות לאותם הנושאים, אלא עוסקים אותם הנושאים, ולכן יש סוף לראות אם יש סתירה עולה. למשל, שקיעת חמה, כשמשורר מתאר שקיעה, איש המדע צוחק עליו ואומר, תשמע, המדע מאז כופר דיפוס אנחנו יודעים שהשמש לא שוקעת. כן? זה דענה? לא. כלומר, המשורר איננו נזקק לעולם המושגים של איש המדע, כי המטרה שלו היא אחרת לגמרי. כן? כן, בבקשה.
יש נקודות מסוימות, התיאור שאמרת על מה ומדוע הוא ברור לי, אבל יש נקודות מסוימות שכביכול מדברות על אותו דבר ובהן יש מחלוקת. לדוגמה באמת גיל העולם.
לא, אין שום קשר.
למה? זה שנה בתנ"ך היא מדברת לא על משהו של מדוע.
אדוני היקר, אם אני שואל לבן אדם, תגיד לי, אני רואה למשל ילד שעושה שטויות, אני אומר, תגיד לי, בן כמה אתה? האם כוונתי לברר מה תאריך הלידה שלו בתעודת זהות? זאת אותה שאלה שהוא נשאל כשהוא צריך למלא טופס רשמי. ושם מתכוונים כן למה שכתוב בתעודת זהות. זה אותם המילים, זאת לא אותה השאלה. אז כשהתורה מדברת על גיל העולם, היא לא מדברת על אותו נושא. היא מדברת על גיל העולם לפי התורה. זאת אומרת, מבחינתה של התורה, בן כמה העולם. מבחינת היעדים שהתורה מציבה לעצמה. מבחינת מה שהתורה רוצה ללמד אותה. ולכן השאלה המדעית בין כמה העולם איננה מעניינה של התורה כלל, ולכן היא לא דיברה על זה. אושטייס? כן. כן. גם אלפיים טוב, זה לא עציתי. גם המדרשים שמדברים על הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבה. מה הטעות? לחשוב שהמדרש בא לדבר על פיזיקה. מדרש בכלל לא בא לדבר על זה. אבל לא המישור אחר לחלוטין, מה שהמקובלים קוראים שבירת הכלים, בעניין העולמות וכדומה. מה? במיליארד שנים, זה ייתכן, זאת שאלה חדשה, לא שאלה תורנית. בסדר? אם כן, לכן אין מה לדבר פשוט. המחשבה שזה נדבר על אותו נושא, או כמו שאנשים יתקשו להוכיח שמאכל כשר הוא יותר בריא. כל הכבוד, אבל אם זה יהיה יותר בריא לאכול טרף, אז מה? אז זה אומר הרמב"ן על הפירושים האלה שהפכו את התורה לספר הרפואה. ספר הרפואה, אתה לומד, זה הפקולטה לרפואה. לא צריך בשביל זה לבדל את המוח ל-600,000 איש, דרך המדבר, להכיל להם את המן, 10 מכות, לעשות כזה תררם בהר סיני. כל זה בשביל מה שאפשר ללמוד במעבדה. כן. נכון, אנחנו סופרים בריאת העולם. איך אנחנו אומרים? משנת כך וכך היא בריאת עולם. זה חשוב מאוד לדעת מתי נברא העולם. העולם נברא לפני 5,758 שנים לפי התורה. זאת אומרת, התורה מלמד אותך שהעולם הוא בין ה-1,000 תשנ"ף. זה חשוב מאוד שתדע את זה. אבל מה מבחינה מדעית? זה שאלה אחרת אותנו.
שאלה מה זה עולם?
כן, למשל, זה ערכי. ערכי, מוסרי, קדושתי, איך שתרצה. אז זה חשוב להבין מהו ההיקף של המרחב ההיסטורי שבו התורה נתנה לך תפקיד. התורה נתנה לנו היקף היסטורי של 6,000 שנה, מאוד חשוב לדעת את זה. בסדר? יש לזה משמעות. למשל, יש שאלה בספר הכוזרי, אנחנו עסקנו בזה. בספר הכוזרי שואל אותו מלך כוזר את החבר, אומר, איך תסתדר עם דברי ההודים שאומרים שהעולם הוא בין מיליוני שנים? האמת היא זה מה שהוא שואל. שאיך תסתדר עם דברי ההודים שאומרים שיש להם מנהגים ומסורות בני מיליון שנה? אז שמה הוא מתרץ, רבי יהודה הלוי. השאלה היא, מה משמעות השאלה בכלל? כן? הרי מה אכפת לך? בסדר, יש להם מיליון שנה. אבל המשמעות איננה עם מיליון שנה של קיום העולם, שעל זה לא דיבר רבי יהודה הלוי. בהמשך דווקא הוא אומר שזה לא מפריע לו. מה שמפריע לו זה מיליון שנה של היסטוריה. זאת אומרת, אם אתה טוען שיש היסטוריה מודעת ונזכרת בת מיליון שנה, זו תפיסה הפוכה מזו של התורה. זה נכון. מדוע? משום שאם אתה מדבר על היסטוריה בת מיליון שנה, אז אין משמעות למה שאני עושה עליהם. זאת שאלה ערכית כבר. למה? כי נגיד אני אצליח לעשות מפעל אדיר שיזכר במשך 4,000 שנה או 20,000 שנה, אבל עוד 200,000 שנה אף אחד לא יזכור את זה. כל הרושם של הפעילות הזאת יימחק, אז אין משמעות היסטוריה בכלל. מה שאין כן לדבר על 6,000 שנה, 6,000 שנה זה קומפקטי. בתוך 6,000 שנה יש התחלה, יש אמצע, יש סוף. היעדים יכולים להיות מושגים ונראים לעיניים עבור כל דור. אדם חי קרוב ל-100 שנה,
הוא זוכר את מעשה סבו, והוא משפיע על שלושה או ארבעה דורות אחריו. אז זה נתח רציני של הראייה ההיסטורית. כלומר, מה שאתה עושה, משמעותי, בתוך מרחב של 6,000 שנה. לכן זה חשוב לדעת. טוב? ולעד רבה, לכן יהיה חשוב לא לדעת את העידנים ההיסטוריים שקדמו לנו, אלה הבאים אחרינו. אלא זה יישמר בסיפורי תורה. כן, מה אתה אומר?
ההתנגדות הדתית נובעת מתוך המינים התיאורים האלה, או שיש לה גם יסודות בגאווה, זאת אומרת, אנחנו לא נוצרנו מכוח, אנחנו הראשונים,
כן, הטיעון הזה כלפי האבולוציה למשל, כן? איך ייתכן שנזר הבריאה במקרא? קושיה. הם מעדיפים, המקשים האלה, שנזר הבריאה יבוא מבוץ. בוץ זה יותר טוב, יותר קשה, נכון?
למה להעלים את הקופים?
אני חיות לפעול עכשיו, שמה תגיד כן, אבל אז מקשים במזר ולא, לא, לא, מה פתאום? בוודאי שבוץ עדיף מקוף, כי קוף זאת חיה, זה משהו דמוי אדם, זה לא רציני. בוץ, בסדר, זה כביכול יש מאין, כלומר, מבוץ, קצת האדם, יותר יפה, נכון? אבל, אז אם כך, יש לי קושיה על הסמינריונים על מעמד האישה. אומרים לך, האישה לפי היהדות היא גדולה מן האיש. שהרי האיש לפי התורה בא מן הבוץ, ואילו האישה באה מן האיש. היא באה מן הדרגת חיים יותר מעולה. אז אם כן, לפי השיטות האלה, יש עדיפות לבוא מיצור כבר חי. וברגע שאתה מגיע לקוף, אתה מעדיף את הבוץ. אז אחת מהשתיים, או שאתה לא מאמין מה שאמרת על האבולוציה, או שאתה לא מאמין למה שאמרת בסמינריון על מעמד האישה. אחד מהם. כן? מי זה דבר, לא? איזו? טוב. אם כן, יש... כן.
אבל זה מאוד משמעותי גם שהמדעת הסכים עם התורה, בגלל שבגלל שאמרנו גם בכוזרית שבמידה יש לך עובדה שהיא כרגע במציאות, אתה חייב
לקבל אותה.
לקבל אותה,
נכון.
אז אם המדע פתאום כשאני אומר שלכאורה סותר את התורה, זה בעיה?
איך יכול להיות סותר את התורה? איך עובדה יכולה לסתור משמעות?
תאמר יוחד ש... שאם אתה בא נידה, דווקא ניצול לך ילדים, אתם יהיו בפור.
יותר טובים, דווקא, שאיכות נידה הם נגד הבריאות, נכון? מצויה, ואז מה יתברר? שהתורה רצתה שאני אעשה משהו לא בריא. מה קרה? זה שוב נובע מאוד טעות פדגוגית מצוי אצל הדתיים, אבל זה בתחום אחר. לומר שהתורה זה טבע האדם. התורה זה טבע האדם? מה פתאום? אם ככה, אני רוצה לראות פה כל מכון מאיר על הבוקר קמים לוותיקים בשמחה ובטוב לבב. אז תגיד טבע, אז זה הטבע הנשמתי, לא הטבע המודע. הטבע הראשוני מתנגן כיבוד אביהם, לא צריך להיות פסיכואנליסט כדי לדעת שיש ניגוד בין הדורות. אז תגיד שזה טבעי? אה? אתה יודע, כן, יכול להיות מאוד שהתורה אמרה לנו לעשות דברים, לא בריאים.
אבל הטבע מסתרים.
לא, אז צריך להגיד שיש מוסר רגיון, צריך להגיד שזה הטבע הנשמתי, כמו שהוא אומר, שיש מדרגות בטבע. בסדר? כן, אביהם, זה כמו, אתם יודעים, זה כמו ש... אני מזכיר, אמא שאומרת לילד שלה, תאכל את תפוחי האדמה. ואז הוא אומר, אני לא רוצה. איכס. אז הוא אומר לו, אבל זה טעים תפוחי האדמה. המסקנה מתבקשת, הוא מתחיל לחשוב, אמא שלי משוגעת. היא חושבת שתפוחי האדמה זה טעים, ואני יודע שזה לא. זה נזק מינימלי. יש נזק יותר חמור שיכול לקרות, שהוא יאמר, היא מן הסתם צודקת, כי היא אמא שלי, אז אני לא נורמלי. עוד יותר גרוע. בסדר? מה שאין כן, האמא צריכה להגיד, תשמע, זה מה שיש לאכול היום, לא שאלתי אותך אם אתה אוהב את זה או לא. זה הרבה יותר בריא, תכונה פדגוגית. צריכים להתווכח, אתם מבינים פה את הבעיה? אז הוא אמר לגבי המצוות, אתה אומר לאדם, המצוות זה מתאים לך, בסדר, אז אני אבדוק אם זה מתאים, אני אראה את זה, בסדר? טוב, כן. תעשה, אתה מתווכח, זה הגדרה של מצווה, היא עולה לאדם. אם תבין, מה טוב, לא תבין, לא נורא. כן, מה אתה אומר?
ישנם תמונות האלה שחוזרים, פרקים לגבי עצמות של מידע להעביר אותה לאנשים בכלל, בעותיו. ומוצא אותך מניין מדעי שדווקא אישה שהיא בשעת שהיא מידעת מידע, נוגעת בטרח למשל.
לא אמרתי שזה לא נכון.
אני רק... אני שואל, לא, אני שואל את זה. איזה מניין הזה של לנסות תמיד לשלב את ההוכחה התורנית עם ההוכחה המדעית, הם תמיד בשילוב נכון לעשות?
לא תמיד, לפעמים כן, לפעמים לא. אני לא יכול לקרב את האדם.
אז זה לא קל לפתור? זה לא קל שיושב
לסגירה מסוימת? לא, לא חייב, אבל צריך לא לסמוך על זה יתר על המידה. כי תמיד תהיינה קושיות, כן? כי הקושיות של המהר"ל, קושיות נפלאות על הסברה הרציונליסטית של המצוות. כן? אומר הרמב"ם, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד כי זה אכזרי. שואל המהר"ל, אם אני שוחט את האם בשחרית ואת הבן במנחה, אז זה אכזרי. אבל אם זה 5 דקות לפני השקיעה ו5 דקות אחרי השקיעה, זה בסדר? 10 דקות עדיפים, וזה התורה לא עשה. מה אתה אומר?
איפה כל
הדילמה,
כל המצוות,
במה? טוב, זה אנחנו ניתן שיעור מיוחד על תארי המצוות, בסדר? אוקיי? הייתה נתת לי אחד מהנושאים. כן. פדגוגית,
אז אני
מתייחס,
מה שאני צריך לנהל
תארי
זה
לא ברור. לא. אבל אחד מהדברים שאסור לקחת מילד זה חושו סמכות. אם אדם אומר, אני לא רוצה להפעיל סמכות כלפי הילד, אתה חומס ממנו חלק נכבד מנפשו. מנפשו, כן? חלק מבניין הנפש זה להכיר בערכה של סמכות. בסדר? כן.
מה זה השמיים
סביב גודל?
זה לא
שנגיד המלך מסתכל בטבע ו... נכון, הוא לא אמר נתון מדעי שם.
אבל הוא
הסתכל
בטבע ו...
נכון, כי הוא הכיר שהטבע, הקדוש ברוך הוא ברא. מי ברא את התורה? קדוש ברוך הוא. מי ברא את הטבע? גם הקדוש ברוך הוא.
בכל זאת מחבר בין הדברים.
נכון, נכון, אבל זה לא אותו נושא. אמת או לא? תורה זה נושא אחד. גם הקדוש ברוך הוא ברא פרחים וברא... ברא רקמת אילנית, בסדר? זה אומר שזה אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר, זה לא סמכות. אתה לא יכול להקשות מגידול פרחים על רקמת אילנית, אם יש דבר כזה, איתה? אין סתם. טוב,
מכן, אלה הם שתי ארבע הדרישות הלא נכונות הראשונות. הגישה החמישית, גישתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא אומר, זאת גם גישה לא נכונה, אין שום קשר בין תורה למדע. יאמר לזכותו שהוא אמר דברים יפים מאוד בנושא הזה, למשל בסיפור בריאות הנפש, על הבעיה הפסיכופיזית, הוא אמר דברים מדהים. אין שום קשר בתורה ולמדע, לכם אתם מבלבלים את המוח, גם אנשי המדע השטחיים וגם דתיים השטחיים לא יודעים כלום, אין מה לך.
מה?
כי... זה זה אותו מכל. המאמרה סוף סוף באה מהתורה, לפי שאני לא יודע.
אני לא יודע.
כן?
אז לא.
איך? יש הרבה תקופות, אבל אם אתה רוצה לדבר על גרמים, כמובן שפנו את התורה מהחמים, משם דת השאלות, וזה את הכסף עם הרע.
רוצה להגיד שכל ההתפתחות המדעית באה בגלל התורה. זה לא עובד לפי מבחן הביקורת. בסדר? תסביר לי, מאיפה האצטקים ידעו לבנות פירמידות והרי הם לא שמעו את תורת משה מימיהם. הצטקים, כן, במקסיקו. מכיר את המדינה הזאת?
כן.
כן. בסדר? איזה רק...
אני שמעתי ששלום...
איך האינקה?
היה בקשר
עם האצטקים. כן, אני מספר לי סיפור. תביא לי מקור. שהוא מעביר לך בקשר עם האצטקים. כן. הוא צא לי מקור. לא כתוב בתנ"ך.
לא
כתוב בתנ"ך שיותר.
לא כתוב בתנ"ך.
לא כתוב שום דבר. ספרי. איפה זה בא? זה בא מזה שהדתיים לא מסוגלים לסבול שיהיה דבר שלא בא מן התורה. אז הם סיפורים לך סיפורים כאלה. שאפלטון למד מירמיהו, ושפיתגורס למד מעמוס הנביא, ועוד כמה דברים כאלה. ושבודה הלך לבית המדרש של רבת גמי הזה.
אני לא אמרתי שצריך להיות כסף כל הזמן, אבל להגיע אותו מכל. משהו פה מכל.
אני לא מבין למה אתה אומר דבר כזה.
אוקיי, אם אתה לא צריך הוא מלא את הטבע, אז זה לא אותו מכל שצריך את התורה גם.
נכון, יפה. וזה אתה מגיע, מתחיל להגיע לשיטה השישית, שהיא האמת. שינת הרבה, אבל זה משהו אחר לגמרי. אני אסביר בדיוק, אני אכתוב לכם את השיטה השישית ואני אתייחס לכם לדבר
אחד.
השיטה השישית בנויה משני סעיפים. השיטה השישית, שינת הרבה, אומרת כך: אין שום קשר בין תורה ומחקר. סעיף ב' יש קשר עמוק בין תורה ומדע. עד כאן השיטה השישית, שהיא מבחינה מסוימת אומרת חלק מהדברים של ארבע השיטות הלא נכונות הראשונות וחלק מהדברים של השיטה החמישית הלא נכונות.
זאת אומרת הכל ביחד זה שיטה שישית.
הכל ביחד זה בסדר.
זה דבר בהיכוכו, כביכול הם אמת באותו זמן.
נכון, זה בו זמני, דבר ועיכוך. זאת אומרת, זה פרדוקסלי. אבל זה לא פרדוקסלי, אנחנו נבין על מה מדובר. אין שום קשר בין תורה למדע במובן הזה שהתורה והמדע לא עוסקים באותו נושא. ולא התורה נלמדה מן המדע ולא המדע מן התורה. אבל יש קשר מצד המקור המשותף. שניהם זה מת השם. כלומר, מת השם נברא, יש תורה, יש מדע. הטעות שלך זה שאתה למדת שבגלל שהמקור הוא משותף יש קשר פה. פה אין קשר.
לא, אני למדתי שהקשר זה לא המקור.
לא, אמרת שני דבר. אמרת ששלמה המלך לימד אותם. אז תעשי לי טובה, לא נכון. שלמה המלך לא לימד אותם כלום. עד רבה, שלמה המלך למד מדע ממצרים ומפניקיה. מי עזר לשלמה המלך לימד את המקדש? גוי.
כן,
בסדר? בסדר, עכשיו. אם כן, פה אין קשר, יש קשר מצד המקום. עכשיו, אם זה כך, יש לזה השלכות חמורות. כן.
יש שם, נדמה שקראת לסיפור של הרב קוק, שהוא מדבר על יציאת מצרים, הייתה אביב עמים, שאם לא הייתה יציאת מצרים ולא היה ניתן תורה, אני פשוט הייתה נשארת, כמו שאמרת, בשלב של הסטייקים ופירמידות,
בלי שפקים. מבחינה כמותית. מבחינה מדעית, מבחינה מדעית, יכול להיות שמשהו היה מתגבר. הייתה התפתחות מדעית בסין, למרות שהם לא שמעו על מדינת, על עם ישראל. יכול להיות, כן.
מה עם קדם הערבים?
קדם הערבים, כן. אמרנו שלא היו השפעות. אבל לתלות את הכל בהשפעות של אברהם אבינו, זה מוגזם. כן? במיוחד שלפני שהופיע אברהם אבינו כבר הייתה טכנולוגיה וכבר הייתה רוחניות. נכון? איך הם באים את מגדל בבל, תגיד. אני שאלו את אברהם אבינו, איך מורים את המגדל?
טוב, אז מה הסברה של פרופסור ליבוביץ' לגבי סעיף א' של הרב?
הסברה, טוב, ליבוביץ' מסכים עם זה, מסיבה פשוטה. ליבוביץ' אומר, אין אחדות, זה כבר נושא תיאולוגי אצלו, אין אחדות אלא באלוהים בלבד. בבריאה הכל מפורט. זאת טענה שלו. למרות שכתוב בתורה, ויהי בוקר, יום אחד. אבל הוא חושש נורא מתגבר על הופעת אחדות במציאות מפני פחד מעבודה זרה. הדבר שהתחיל את פרופסור ליבוביץ' הכי הרבה בכל חייו זה חשש שמץ של עבודה זרה. לכן הוא עדיף להגיד שכל העולם הזה מפורר, אין קדושה במציאות. רק אצל הריבונו של עולם, וזה. כן, בריחה מן המיסטיקה, ועוד כמה דברים. אוקיי, עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאין שום קשר, הקשר הילדותי שמנסים הדתיים או אנשי המדע למצוא בין תורה לבין מדע, זה לא נכון. אבל יש קשר מבחינה אחרת. יש קשר במובן הזה שיש השגפה בהתגלות התורה ובהתפתחות המדע, כששניהם מכוונים להביא את האדם לדעת אלוהים. כלומר, התורה נותנת לנו חלק חשוב של דעת אלוהים, ויש דברים לדעת אלוהים שלא היינו מסיקים ממלא ההתפתחות המדעית. כך שהתורה והמדע עסוקים באותו נושא מבחינת מטרתם, לא מבחינת התוכן המיידי. כן, אני אביא לכם לדמות אחר. כן. אז אני אביא לכם דוגמאות אחר כך. אני אביא לכם דוגמאות מעט. כי אחרי השאלה של שמעון אני אענה לשאלה. בסדר? כן.
יש
דוגמאות שאלה שכאן
לדברים
כן. יש אחרי גורמים בהתפתחות של ההתפתחות הזאת. נכון, נכון. מצד ההשגחה, מה שאני מתנגד זה לומר שזה אותו נושא. אבל מבחינת הנושא הכולל, ודאי שזה אותו נושא. כן, אבל בלי זה פותר אותנו מכל מיני שאלות על ספירה או על יישוב של ספירות וגם דברים כאלה. בסדר? עכשיו אני אראה לכם דוגמה יפה שמביא הרב קוק בנושא הזה. למשל תורת האבולוציה. לרב קוק יש סימפתיה מיוחדת לתורת האבולוציה. או סדר אורות הקודש. נשאלת השאלה, למה יש פה סימפתיה? הרי זה לא העניין שלו. הרב קוק הוא רב. תורת האבולוציה זאת תורה מדעית שמנסה לתת הסבר להופעת החיים, כיצד הופיעו החיים. אז יש איזה הסבר, הבנוי על קריירה טבעית, התפתחות גנטית, מוטציות, כל מיני דברים כאלה. אם זה נכון או לא, זאת לא שאלה שצריכה לעניין את הרב קוק לכאורה. השאלה הזאת פתוחה, אז למה הרב קוק מגלה סימפתיה לתורת האבולוציה? מסיבה פשוטה, הוא אומר, הרעיון האבולוציה הוא מטאפיזי. מה שתורת האבולוציה הדרוויניסטית אומרת, אתה יודע הרב קוק, מה שאתה למדת בקבלה זה גם נכון בביולוגיה. אומר הרב קוק, אני שמח לראות שיש הקבלה בין העולמות. עכשיו, נגיד הרב קוק, כבוד הרב, אם יתברר שתורת האבולוציה לא נכונה, אתה תצטער? הוא אומר, כן, אני אצטער, אבל אני לא אפסיק להאמין בגלל זה. זאת אומרת, הזכות של דרווין זה שהוא הפך את הרעיון האבולוטיבי לפופולרי. הוא גילה סתרי תורה במובן הזה. עכשיו, האם מוכרחים לקבל את זה בפני המדעי? זה לא מוכרחים אחר. אבל זה יפה. הלוואי, ותהיה הקבלה כזאת.
אני קטן למדכל
המדעי,
אני
גרוע קטן לכל המדעי. לא, הבאתי את כן, ודאי, אני אביא לך עוד את החגי, אבל קודם כל, שתבין את הנקודה הזאת, היא נקודה חשובה. כן, עכשיו, השאלה הרב מסביר אחר כך בעוד הקודש, מדוע ההמון מתנגד לתורת האבולוציה, ההמון הדתי. אז הוא אומר, יש הסבר ראשון, ויש איזה הפך הכתוב. כתוב בתורה בוץ, אז מה אתה אומר לי קוף? אומר הרב קוק, זה לא קושי אמיתית. זה ברור שזאת לא הסיבה של ההתנגדות. כי אם זה רק בגלל מה שכתוב, הרי כל אחד יודע מה עשי בראשית, זה תורה, הכל זה סוד וכו'. תגיד, זה לא כפשוטו, לסבר את האוזן, כל מיני דברים כאלה, זה יעבור. זאת לא הבעיה. הבעיה, הסיבה האמיתית של ההתנגדות של ההמון, זה שההמון רואה את יד השם רק בדילוג. איפה שיש דילוג זה אלוהים. איפה שזה בשלבים, זה לא אלוהים. כלומר, אלוהים זה מחשף גדול. שאומר, חומוס, פלאפל, פיתה, יש עולם, נכון? מה שאין, אם זה עולה בהתפתחות, אז זה הטבע, לא הקדוש ברוך הוא. ככה אבוא להתרגל. אז לכן להתרגל לראות דווקא את יד השם במעשה התפתחותי, זה דורש הרחבת אורות הדעת. אגב, מאוד מעניין לראות שבבחינה סוציולוגית, פעמים רבות, החוגים המתנגדים בתורת האבולוציה הם המתנגדים לציונות. אותה סיבה. גאולה זה אוקוס פוקוס. אם זה מתפתח, צריך לייבש ביצות, להקים בנק, להקים בצהל וכדומה, זה לא גאולה. כן, בבקשה.
יש נקודה שאני חושב שהיא אלמנטרית בהתנגדות לתורת האבולוציה של כל גוף שהוא דתי, שבתת מודע יוצר את איזשהו רעיון שהעולם הוא הפקר, ושבתכלס אתה יכול לשקע ולעשות עם מי שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה, כי בתכלס יצאת באיזשהו פוקס רנדומלי מקור, ואתה לא חייב דין בחשבון על כל דבר. זה לדעתי אם אתה אבולוציוני, זאת אומרת שבמקרה אבוטציה ככה וככה על תאי שנים היה חרגול, היה ירבוע, היה בן אדם, וזה לא איזה...
הבנתי.
לא תיתן על זה...
אבל זה נובע מטעות אחרת. בלבול בין שני מושגים קרובים, אינה? אבל שאנחנו הופכים מצד האמת, במקריות, לבין הקרביות. יש שני דברים שונים. אגב, אני שואל, באיזה אופן הקדוש ברוך הוא רצה שיופיע האדם? האם באופן הכרחי, דטרמיניסטי? או שהוא רצה שזה יעבור דרך אקראית, אוטומטית? זה לא רואה אתה. תורת האבולוציה אומרת דבר, באופן שהקדוש ברוך הוא פועל דרך אקראיות, זה לא יקרה דרך דטרמיניסט. דטרמיניסט זה הכוונה הכרחיות סיבית, שהדברים מוכרחים להוליד אחד את השני כאן. לעומת זה, השאלה אם העולם הוא מקרי או בהשגחה זאת שאלה פילוסופית של אמונה. זה לא שאלה של מדע. שוב, תבין את העניין. זאת שאלה מדעית. לא, סליחה. זאת שאלה של אמונה, וזאת שאלה של מדע. אוקיי? אגב, ייתכן מאוד שאדם יהיה דטרמיניסטי וכופר. תגיד, הכל מוכרח להיות כפי שהוא, סטרוקטורות מוכנות מאוד. ולכן אין השגחה. אבל אני יכול להגיד שתורת האבולוציה היא פתח גדול להבנת ההשגחה. אין הכרח שההתפתחות תהיה בכיוון כזה או כזה, אין הכרח טבעי, ואף על פי כן תתקדם גם. הנה, עוד ידע השגחה. כך שזה, טוב, אבל זה נכון, אנחנו כולי נזכיר את הנקודה הזאת של השגחה. אני חוזר על זה. איך מתפקד העולם של ריבונו של עולם? האם זה מתפקד על ידי שכל דבר מוכרח להיוולד מדבר אחר? או שיש מקום קצת לכאוס, כמו שאומרים היום, כן? דברים לא קבועים מראש, כן? אז עכשיו, תורת האבולוציה אומרת שההתפתחות היא מקרית, אבל האמת היא לא מקרית, היא אקראית. זאת אומרת, יכלה האנושות, יכל העולם החי להתפתח בקבועים אחרים, ואז לא היה יוצא אדם. יצא אדם לפוס. אז אתה יכול... עכשיו הוא אומר שהדתיים מתנגדים לזה בגלל שהם רואים בזה היעדר השגחה. וראית? אם אתה אומר שלא היה הכרח שיופיע האדם ובכל זאת יופיע, אתה חייב שזה יהיה להשגחה. בסדר? אז יש עוד פעם דיבור למושגי אמונה לבין מושגי מדע. פשוט מאוד. טוב, רצית עוד דוגמה, נכון? אני רוצה עוד דוגמה. אתה רצית. עוד דוגמה. למשל לגבי המערך של הכוכבים. אנחנו יודעים שבהתחלה בני אדם חשבו שהארץ זה פלטה. אחרי זמן הבינו שהארץ זה כדור. אחר כך הבינו שהכדור הזה בצמוח. אחרי זה הבינו שבכלל כל מערכת השמש זאת נקודה בעולם אין סופי מפלט האמת. ושאלים לו מרכז, אין גלקסיה מרכזית, בסדר? עכשיו, הרב אומר, זה נפלא שהייתה ההתפתחות הזאת. כי אם היית אומר לאדם הפרה-היסטורי שהארץ שהוא יושב עליה, אתה מסביר לו, מבאר לו בצורה שהוא לא יוכל להתכחש לזה, שהארץ היא כדור ענק במהירות אדירה בתוך החלל, לא נבהל. אני תופס את היציג. היה משתגע.
הוא לא היה מאמין.
לא, אם הוא היה מאמין, זאת אומרת. אז הידע מזעזע את העולם שלו, העולם הנפשי. חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שיסדור את האמת הזאת. עכשיו, נוסף אותה.
זה שחשבו שהארץ היא אומנם כדורית, אבל היא מרכז העולם. זה גם היה טעות. אבל זה היה חשוב מאוד. כי זה גרם מבני אדם לבנות מושגים בהירים של יראת שמיים, של מוסר, של אמונה, וכדומה. עכשיו, אם הייתה מיד מגלה לאדם שהוא הדקדק, אפס מאופס, בתוך החלל, אז הוא לא חושב, זה משהו משמעות עם מה שאני עושה. אז היה צריך לחכות עד שהמושגים האלה יתבססו בנפש האדם, ואז לגלות לו את הגודל של מעשי בראשית. ואז אמרה, זה לברכה עכשיו. למכור להיות במהרה. בסדר? אם כן, ודאי שיש משמעות להתפתחות הוודאית. לא סתם, היא מופיעה. כן.
כשאני אומר, זה מיינת ומוכר את התהליך הזה, אני לא מתאר בו מהתפקים של העולם, אני כבר לא נשאר לי לתאר את הסכים, אז למה לא נכנס לראות מה שאתה נכנס?
כי הוא כבר חי בעולם ומופת. בנו לו כבר את הבלנים. אבל תראה, כשקובר ליכוס דיבר, הם כבר רצו כולם לזרוק את זה. מה זה הלומד לפני? שרפו לו את ברונו, ג'ורדנו ברונו. בחור צעיר, נחמד, באיטליה, איש מדע דגול. אבל אידיוט. כי הוא עומד בפני בית משפט של האינקוויזיציה, ושואלים אותו, תגיד, מה אתה חושב? שכדור הארץ במרכז העולם, או השמש במרכז העולם? כמו קובר ליכוס. אז הוא נאיבי, הוא אומר, כן, אני חושב כמו קובר ליכוס. תגיד שאתה חזרת בך, סליחה, התבלבלתי, וזהו, למענו. אבל כמה שנים של התבטאות מדעית הלכו לאיבוד, זה לא שקיע אותך.
אה? יודע. למה ששואלים יהודים
בספירה, או לא צריך... זה לא תודה רע. עבוד הזרה, בסדר, כתוב לך הוא גילה לנו, כאילו שעכשיו בזה. אבל על מדע? שורת הנפש על מדע? הגליהו היה יותר חכם. אבל אתם יודעים מה, בסדר, בסדר, כדור הארץ באמצע, זהו, זהו, בסדר?
מה בגלל
השמור של חייו? לא, מה פתאום? הוא יודע שהאמת תמיד תתגלה. אז מה הוא צריך למות? חבר? באמת לפני 5 שנים בערך האפיפיור פתר את גלילאו? ואז מותר לכדור הארץ להסתובב. מה?
נכון.
זה אורות בדרך לגילוי מעשה בראשית.
יש
באורות הקודם
ביטוי מאוד יפה בנושא הזה. אני
אומר כך. בי בהתחלה. פרק ו'. ואלף, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התאוב עבור, כשכל התנועות שמובות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשפלולו, זה השגחה שבאיבוליציה למשל, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחייה ברוחות רבים. ולפי ערך ההכשר הזה שהעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו הרעיונו שחוכמת היצירה הרוחנית ומתגבלית עם החיים במציאות. אני מדלג כמה שורות. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון שמובדים ברובו של עולם. פשוט, אפילו ילד אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, אתה לא יכול בלי איכשהו להסביר גם סדרי תורה.
זה אומר
שהארץ דעת השם. כן, בדיוק, אנחנו יודעים את זה. עכשיו, הדברים האלה, זה לא הרב קוק המציא אותם, זה כתוב בזוהר. בזוהר, בפרשת נוח, נאמר שבשנת 600 לאלף השישים ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם למעלה ולמטה וישראל יגאל, נכון?
אז יש לך 600
טאו, נכון? לאלף השישי היי אנשים טאו, נכון? מתי זה היה?
אני מדבר שאתה מדברים היה
במחורבנים מה פתאום? זהו, 1840 עבר, טוב, תקופה קצרה מאוד, התפתחות טכנולוגית, מדעית, פילוסופית ודמוגרפית, שלא הייתה כמותה במשך אלפי שנים, אם לא עשרות אלפים. תוך זמן קצר ביותר. אז זה אומר משהו. כן? עכשיו, אנחנו דווקא על הרקע הזה, שדווקא בתקופה הזאת החלה הציונות. הקדם ציונות,
הגרף.
מה?
הגרף.
לא, הגרף כבר רצת.
כן, אבל התלמידים שלו.
תלמידי הגרף, אבל לא רוצה מידי הגרף. כן, אז התחיל היישוב, וישראל, אחרי זה ראש פינה, חורבי ציון, אחר כך הציונות, כל התהליך הזה של שיבת ציון החלה בסוף. וזה לא סתם. כן, יש לזה משמעות. למה צריך להיות, לפי הזוהר, ששיבת ציון תהיה ברוכה להתפתחות המדעית. עד קשר. זה גם בגלל ששיבת ציון יש לה תפקיד בדעת אלוהים מתרחבת, וגם בשביל שתהיה משמעות אוניברסלית לשיבת ציון זו. כי למשל היום אנחנו במצב שכל מאורה על פני כדור הארץ משפיע על כל האנושות. אפשר למשל לסכן את אספקת הנפט של המערב. אתם יודעים איך? תשימו קרבן אחד בערבן. לא מספיק. אבל לא דעת מזה, טוב, אפילו לא צריך לשים אותו. זה פשוט להתקשר לסוכנות ידיעות בינלאומית ולומר ששמו קרוון בהר הבית. כן, זה לא נכון. סיכנתם את שלום האנושות. אפילו לא בהר הבית, בהר חומה. זאת אומרת, שהיום הגענו למצב שיש הדדיות של כל חלקי הבריאה. כל זה יתאפשר דרך ההתפתחות הטכנולוגית. אם על ידי זה לא היה. זאת אומרת שדווקא ההתפתחות המדעית גורמת ששיבת ציון מקבלת משמעות עולמית. ומושגים בנפש שעד עכשיו היו נחלתם של יחידי סגולה, הופכים להיות מושגים שווים בכל נפש. מה? כן.
אפשר מזה
להסיק
שאם נגיד
הראייה
כתוב שיבת ציון זה כל רווחה היה גר בתקופתנו, הוא היה רואה עם בית, בעין יפה נגיד מה שקורה לדוגמה באור הגלות ובמקומות כאלה, לימוד סתרי תורה יותר ברבדים יותר נרחבים של העם?
טוב, זו שאלה, האם זו הצורה נכונה לעשות את זה? ייתכן מאוד, משמע מדברי הרב שהוא התנגד לזה שהקבלה תלמד ברבים בסגנונה המקורי. יש שזה מצמצם את הדעת במקום להרחיבה.
זה דבר
מצמצם? כמו שהרב קוק עושה. וזה שהוא כותב את כל הספרים שלו, להסביר לך איך מסבירים. זה גם קבלה, אבל זה קבלה במושגים של התרבות הכללית. כן.
יש
איזה מציאות
כבר שונים, אני חושב
איזה...
יש באורות התורה, אני חושב שהזכרת.
בפרק י' חיסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים. חיסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים. מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם ממקורותיה של תורה להשכיל בעניינים האלוהיים, כי הם מלעיטים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים, שעל ידי זה אין שכלם מתרומם, כי אם איזה רגש כהה מאיר בקרבה. אבל לא זאת המרגיעה, כי אם אחר שהאדם משוטט בשכלו לדעת את השם, והוא מצרף לזה שקידה הגונה במשלי חכמים וחידותם הנאמרים בענייני הרזים בכל פרטיהם, אז הוא מתעלה והעולם כולו מתעלה עמו, זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל לכל התאוותה שהוא הכל ממש. אבל טוב, יש פה פרק שלם על סדרי תורה, איך לא בין סדרי תורה לפיירה? אז זה לא בדיוק כמו התופעות שתיארת, יש לי דברים בקומות, תלוי גם במקומות, קשה לשמוע את כל המקומות באופן שלם, אבל יש דברים מצחיקים היום, כן? המיסטיקה בגרוש המתהלכת בתל אביב, באמת זה מצחיק, כן? זה בלוף, מספרים לאנשים שזה קבלה, כן? בבקשה.
אני למושג החדירה לארץ ישראל מחכים יש סוף שתהיה איזה משמעות מדעית. למה זה נאמר בכלל אם זה קשור בצורה כלשהי לטבע?
חיי נשמות אוויר ארצו. אז כך אמר רבי יהודה הלוי, חיי נשמות אוויר ארצו.
אז לפי מה אני בולט את זה? זה משמעות תורנית או משמעות מדעית?
אתה רואה שעם ישראל בארץ, הוא תחפה.
גם הייטק. זה עניין אקסטנציאלי, זה דבר שהם מרגישים.
זה דבר נשמתית, זה לא דבר נבדל.
אני אוכיח את
זה. זה גם לא נקרא, זה גם לא מדעי. אבל זאת מציאות. אבל המציאות הזאת לא נובעת מסדרי הטבע, היא נובעת מסדרי הנשמה. בסדר? יש כביכול מציאות מקבילה, רוחנית, לעולם הטבעי. כן? ברפואה הסינית יודעים את זה. כן? שהגוף הוא לא רק הגוף. יש עוד משהו. כן.
אבל
למה זה בדור ויפתחו שערי חוכמה או בין הנור? כן. אז למה פתאום אנחנו פורשים
על המציאות של
המדע ועל הלימודות התורה ודור ומדבר על מציאות ה... לא, אבל שם כתוב יפתחו שערי החוכמה, מעיינות החוכמה למעלה ולמטה. אני חושב שיש חוכמה עילה, חוכמת עידה. אז גם מבחינת תורה יש מבחינת חדשה, גם מבחינת מדע, חוכמת עידה. כן. לגבי היחס במערכת
התורה, כן.
אבל זה לא טבעי, זה השגחה, זה התערבות של ההשגחה בסדר הטבע. אבל כן, אבל זה לא שאמירת מילים אלה ואלה בכוונה כזאת וכזאת מבחינה ביות מוליקולרית זה מוליד גשם, זה לא כך. נכון. כן.
זה מה שאמרנו, יש סוגיות של
הלכבות
שקורה
למטה.
מה שקראת
לדוד,
אם
זו
סוגיה
שרב כאילו פה יפסוק בה? הרב לא יפסוק בשאלה איך משתילים איברים. הרב יפסוק אם זה מותר או אסור, זו שאלה אחרת. וזה גם מי שהמדע לא יכול לפסוק אם זה מותר או אסור, זה לא התחום שלו.
כמו שראינו, רבים פסקו השאלה את זה.
יכול להיות שם צדקות. כלומר, אם רב מחליט שהשתלת עבר מסוים שיכולה להציל אדם היא אסורה, אז היא אסורה. אז חזרו בהם, כמו שבהלכה גם כן, אדם פוסק ככה, הלכה גם אומר, סליחה, טעיתי, הוא פוסק אחר. ודאי, כי ההלכה יש לך לשמוע למה שהרב אומר. כן,
הוא אמרתי וגם כאן ממהיר הרבה הערות תורניות. השני הוא גם עד המדע ותפתעה הגדולה.
נכון.
זאת אומרת, זה ממש תורם מסוים שבעצם הקיום שלו זה בפגירה מסוימת.
כמה?
בכל זאת, ניגוד אינטרס זה בפגירה.
מה עם ניגוד אינטרס?
יש ניגוד אינטרס, ובמדע שאתה יותר משהו דומה לצמי. מבחינה
נשמתית,
אתה לא יודע מה יש, אבל אתה יודע שמבחינה...
ביולוגית זה אותו דבר. ביולוגית זה אותו דבר. אז מה?
זה לא...
התנגשות... לא. קטונתי מלראות פה התנגשות. טוב, עד כאן היום.